בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת יום רביעי, קו ה' בתמוז היום תשע"ז, 19 ביולי 2017 למניינם. אנחנו פותחים את המהדורה התורנית השביעית של בקצב היום לימי בין המצרים עם מוטי קופפר שנמצא בכל חי, דוד לוין בג'י רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר, חי-FM יואנסבורג, ערוץ 2000, יריב חזן, ישראל אחד אונליין, ארי גוטהלף, שלאגרנט, לוי קטובול, וכאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית. אני לאט שבר ואנחנו תכף מתחילים. יופי, אז זה הזמן להגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם למאזיני בקצב היום. אנחנו בסדרה של עבודת המידות, פעולות הלכה למעשה, שבעזרת השם על ידי פעולות אלו נזכה בקרוב לבניין בית המקדש, אולי אולי אפילו עוד השנה, אולי אפילו עוד השבוע, אולי אפילו עוד היום, בעזרת השם, זה תלוי בנו, על כל אחד ואחד מאיתנו, לעשות פעולות בין על ידי תפילות בבקשה לבניין בית המקדש, ובין על ידי תיקון הקלקול שגרם לחורבן הבית הראשון והשני, וזה עדיין רלוונטי לכל אחד מאיתנו. כתוב שבית הראשון נחרב באבון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והסברנו שבעצם לכאורה עבודה זרה זו העבירה שהכי רחוקה מאיתנו, כי הרי מי מאיתנו נמשך היום לעבודה זרה לאחר שחכמנו זיכרונם לברכה ביטלו את הכוח ואת המשיכה היצרית שהייתה פעם לעבודה זרה. אבל התשובה לכך היא שאכן עבודה זרה כמו שהיא, היא ברוך השם, לא מושכת אף יהודי נורמטיבי ואדם נורמטיבי להימשך לפסלים וכן כל סוגי עבודות זרות. אני מדבר כמובן על בן אדם נורמטיבי, אבל יש את התופעות הלוואי שחזל מלמדים אותנו שהן דומות לעבודה זרה, ואחת מהן זאת מידת הכעס, ששם כתוב דברים מפורשים בזוהר הקדוש, כשיהודי כועס זה לא רק נחשב נורמטיבי, נראה כאילו עבודה זרה. לא, זה ממש עבודה זרה. אם יהודי בעצבים שלו עושה פעולות מעשיות, אז משמיים לוקחים את כל הפעולות האלה ומראים את זה כאילו שהוא הקריב קורבן לכוחות השטן. כאן נשאלת השאלה היא, מה עושים? איך מתמודדים מזה? הלכה למעשה, כל אחד מאיתנו יודע בדיוק כמה כעס זה חריף וכמה כעס זה מסוכן וכמה כעס הדימויים למידת הכעס הם המשלילים ביותר שיש. אבל השאלה היא הלכה למעשה, פרקטיקה, איך מתמודדים עם זה? אז דיברנו אתמול על העצה הראשונה. זה בעצם שהזכרנו המושג שנקרא עבודה זרה. והאנטיטזה לעבודה זרה זה הכרה בבורא כל העולמים הקדוש ברוך הוא. ולכן, ככל שאדם בשעת זעם, ממש בשעת זעם, עוצר שנייה, ולפני שהוא מתפרץ, חושב על הקדוש ברוך הוא, על יוד קי וו קי, על בורא עולם, על מנהיג העולם, על מי שזן ומפרנס, החל מקרני רמים וקלה בביצי קינים, הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף ורואה כל מה שנעשה איתנו ומשגיח עלינו בשגחה פרטית, ההתבוננות והעצירה והמחשבה לקדוש ברוך הוא היא העצה והתרופה הטובה ביותר לרסן כעסים ולהביא את האדם לפרופורציות, הכרה בנוכחות השם יתברך. זו העצה הראשונה. עצה שנייה שיכולה מאוד להועיל בכל מיני סוגי כעסים, בין כעסים על מצבים מרגיזים ובין בכעסים על אנשים מרגיזים, כלומר על התנהגויות מקוממות. העצה שכתובה בחזל, וזה מופיע בספר חסידים, רבי יהודה החסיד, שהוא מלמד כל יהודי ויהודי באשר הוא, כאשר אתה מרגיש שאתה מגיע למצב של כעס, הדבר הנכון ביותר לעשות זה בעצם לא לעשות כלום. אי עשייה זאת העשייה הטובה ביותר שיש. ומה זה אומר? זה אומר כך, יש מושג שנקרא אידנה דריתך. אידנה דריתך זה נקרא זמן הרתיחה. זמן הרתיחה זה הדבר המסוכן ביותר שיש. ופה חשיבות להרחיב, כי אני רוצה לגעת בנקודה שלא כל כך שמים לב לזה. חזל מלמדים אותנו של כל תכונות האופי קוראים להם מידות, ולמה מידות? כי כל דבר במידה. אין מידה שהיא כולה שלילית ואין מידה שהיא כולה חיובית. אולי חוץ מהכעס שהיא באמת כולה שלילית. אז אם ניקח למשל דוגמה, יש תכונה שנקראת עצלות. יותר נכון מידה, מידה שנקראת עצלות. עצלות היא לכאורה מאוד שלילית. העצלות, הדחיינות, זה מביא את האדם למקומות הכי רעים שיש, שבעצם האדם יכול להתפתח למקומות כל כך טובים, אבל הוא דוחה דברים, וכתוצאה מכך הוא מפספס. ואז כשהוא מנסה לנצל את הרגע האחרון שנשאר, הוא לא מצליח, והוא מתוסכל. ולכן רוב האנשים שמידת העצלות מאוד מאוד דומיננטית באישיות, אם אפשר לומר עצלות דומיננטית, אז הם אנשים עצובים מאוד ומורמרים מאוד, כי היו להם המון הזדמנויות בחיים, אבל הם פספסו אותם, הם דחו, יש להם מידת הדחיינות, והם דוחים את זה, ומדחיינות מגיעים לבחיינות. אבל יש גם למידת העצלות הטיה חיובית. מהי אותה הטיה חיובית שיש למידת העצלות? התשובה היא, עצלות של עידנה דריתך. עידנה דריתך זה למה דווקא רתיחת הכעסים. כל יצר הרע, בעצם כוחו זה באימפולסיב, באימפולסיביות. היצר הרע משכנע אותך לעשות פעולות בלי לחשוב. כפי שאומר הרב דסלר, המחשבה היא באוכרי היצר הרע. אם אדם שעומד לפני פיתוי, כל סוג של איסור, וחושב לעצמו כדאי, לא כדאי, נצטער או לא יצטער, האם זה כדאי או לא כדאי, כעת היצר הרע בוער בתוכו. ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה, אני אעשה את זה, אבל בעוד חצי שעה, במהלך החצי שעה הוא יקבל איזון, והוא יקבל כוחות איך להתמודד. הבעיה הכי קשה היא, זה מה שנקרא בעברית, לזרום. מתחשק לך, תעשה. בא לך, זרום עם זה. זהו הדבר הנורא ביותר שיש. והמאבק והמלחמה עם האימפולסיביות, זה בעצם העצלות החיובית. דחיית התגובה. דחיית התגובה כמו בדיאטה, אדם רואה אוכל רווי שומן וקולסטרול, מריח ומדיף ריח נעים מאוד, אבל מסוכן מאוד לבריאות. אם הוא אומר לעצמו, אני אוכל את הצ'יפסים האלו, את הבורקס הזה, אבל עוד חצי שעה. בינתיים הוא שותה משהו, מתעברר, חושב על עוד כמה דברים, פתאום המשיכה לאותם האכלים מתאזנת ונפכת להיות יותר אנושית, והוא מקבל גם כוחות להתמודד. כך במידת הכעס, שזה הביטוי החריף ביותר שיש, והמסוכן ביותר שיש, זה המהירות התגובה. ולכן אדם שמגיע הביתה, דוגמה למשל, והילדים התנהגו בצורה מאוד מחפירה, או בן הזוג אומר איזה משהו מאוד מרגיז או משהו כזה, אומר לעצמו, כעת אני כועס, אני לא אגיב. תאמר את זה לעצמך. כעת אני כועס, אני לא אגיב. ואז אתה תראה פתאום שבמהלך הזמן אתה תקבל נתונים שונים, אתה תברר מה קרה, התגובות יהיו מאופקות מאוד. צריך לזכור ולדעת, ביקורת וכעס לא הולכים ביחד. לא הולכים ביחד. זה לא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי אם לא חולים. חינוך וכעס לא הולך ביחד. אתה רוצה להניש את הבן שלך? תעניש אותו. אבל כשאתה רגוע. אתה רוצה להעביר ביקורת? תעביר ביקורת. לפעמים צריך, אבל רק ברוגע. אבל כשביקורת נאמרת בכעס, האדם מאבד את הפילטר שמסנן מילים חריפות, ואז יגיד את המשפטים הכי חריפים שיש, והוא לא יכול לחזור בחזרה. כי אין סבון שמוחק מילים חריפות. אין סבון שמוחק מילים חריפות. יש ילדים שיכולים לזכור להורים שלהם משפטים חריפים שנאמרו להם, אחרי 40-50 שנה, אחרי 120 שלהם, לא ישכחו להם את זה. לכן, בואו ניקח את העצה מספר 2. דחיית התגובה. דחיית התגובה היא טובה בכעס ובכל עולם התמודדות עם האיסור. התמודדות עם האיסורים, עם הדחפים, עם התאוות, עם הפיתויים. כל דחיית התגובה מאזנת את האדם ומאפשרת לו לקבל החלטה נכונה שהוא לא יצטער עליה לאחר מכן. הלוואי והלוואי שהדובר כעת יצליח לקיים 5% ממה שהוא דיבר כעת, והיה זה שכרי. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לעשות את הפעולות ולתקן את התיקון הנצרך, ונזכה לראות את בניין בית המקדש במהרה בימינו, כאן, כעת ועכשיו. תודה רבה.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן. יוצאים עכשיו להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם הרב אברהם סגל עם פינת חינוך מעצימה ועוד. אז תבואו.
שיבנה, שיבנה, בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שיבנה, שיבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שיבנה, שיבנה בית המקדש.
שיבנה, שיבנה בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש. שיבנה, שיבנה בית המקדש.
אליהו הנביא, אליהו התשבי, שיבנה, שיבנה בית המקדש.
אליהו הנביא, אליהו התשבי, שיבנה, שיבנה בית המקדש.
שחוק בינו ולשוננו רינה.
אז ימלא שחוק בינו ולשוננו רינה. איי איי איי,
בקצב היום המהדורה התורנית השביעית לימי בין המצרים, אומרים שלום עכשיו לרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו עסוקים בימים האחרונים בכוח של השירה, שער הנגינה אמרנו שיד שער תשובה, כמה ששיר מסמל תפקיד שלנו ושליחות שלנו, כל ילד, כל יהודי הוא בעצם שיר, כל עבודה שלו עם עליות וירידות, כל הנשמה תהללך, עם הייחודיות של כל אחד, זה היופי של היקום והבריאה, שקדוש ברוך הוא רווה נחת מכל אחד, כזה ראה וקדש, היופי הזה בונה את בית המקדש. הורים יקרים, אני חייב לספר לכם סיפור מרגש עד דמעות. הסיפור התפרסם לפני כמה שנים, ייתכן אפילו שסיפרתי את זה, אבל זה סוג מהסיפורים שצריכים לחזור אליהם עוד פעם ועוד פעם, לפנים את זה, כי זה מעודד ומרגש, ומי שלא שמע את זה מצווה לשמוע, ומי ששמע מצווה לחזור עליו ולספר את זה למי שהוא יכול. זה נותן כוח לכל אחד בשיר האישי שלו, בשליחות שלו. בסייעתא דשמיא, תשמעו סיפור ששמעתי מהמגיד הידוע מארצות הברית, הרב פסח קרון שליטה, ששמע את זה מהרב עצמו שנכח והיה חלק מהסיפור. הסיפור קרה בארצות הברית. יהודי מגיד שיעור בישיבת דרך חיים, אם אני לא טועה קראו לו הרב מוישה פולצ'ק, נסע בקיץ להרים לקאנטרי, כמו שאחינו בני הגולה בארצות הברית ומקומות שונים בעולם נוסעים בימים אלה כדי לנפוש, לגור כוחות, ושם מתעלים במקומות האלה. היה קמפ שהיה שם בתוכו משפחות גם כן, והיה בתוך הקמפ גם כולל של מגידי שיעורים שהיו שעות אחרי צהריים יושבים ולומדים וכינים את השיעורים שהם, כל אחד היה אומר שיעורים בקמפ אחר. והרב מוישה פולצ'ק היה אחד מהמגידי שיעורים. יום אחד הוא נכנס לתוך הבית מדרש שם בקאנטרי, והוא רואה יהודי פנים חדשות, יהודי אמריקאי נראה בלבוס, בלי זקן, ג'קט, שהוא יושב שם עם גמורה של ארטסקולה, גמורה בארץ, שוטנשטיין זה כחול, בחוץ לארץ זה אדום, באנגלית, והיא יושב ולומד. טוב, היום בארצות הברית אי אפשר לדעת, יש יהודים בלי סקנים שיודעים את כל השס, יש יהודים שלומדים דף היומי בזכות, הפרויקטים הנפלאים של דירשו וכל כך הרבה פרויקטים שיש, מוירס דף היומי ומלא מלא דברים נוספים, הכל בזכות אותו רעיון מדהים של מאיר שפירה. אי אפשר לדעת מי יותר תמיד חכם ממי. והוא ניגש אליו ונתן לשלום עליכם, אתה מגיד שיעור באיזה מקום, הצטרפת לכולל שלנו. אומר יהודי, לא מגיד שיעור ולא בן מגיד שיעור, בקושי למדתי בישיבה. אוקיי? אבל מה מעשיך? הוא אומר, אני חיפשתי מקום ללמוד, והצטרפתי, שמעתי יש מקום של תורה, ואני רוצה ללמוד כאן. אומר לו, וולקום, בבקשה, תשמח לארח אותך, ויש משהו שנוכל לעזור. I'm at your service, אני לשירותך. טוב, היהודי יושב ללמוד, אבל מוישה פולצ'ק עוקב אחרי היהודי ימים אחרי ימים, והוא רואה שאין מצב שהיהודי הזה יאחר, הוא תמיד הראשון בבית המדרש, למרות שיש מגידי שיעורים פה ותיקים חשובים, הוא לא מאחר אף פעם לסדר. אז לאט לאט נוצר קשר איתו, התחיל לדבר איתו, לשמוע מה הרקע שלו, והיהודי מספר לו שהוא נמצא לא רחוק מכאן, אבל לא, הוא בא לנפוש, הוא נמצא בטיפולים רחמנה לצלן. היהודי נחלה במחלה שהמזל שלו זה המזל של חודש תמוז. המחלה ידועה חמנה לצלן ששום יהודי בעולם לא ידע משום צער, משום לנידה מצרות. והוא חייב טיפולים כימותרפיים, וכשיש לו שחרור שקצת זמן, הוא חיפש מקום תורה שיכול לנצל, לשבת ללמוד תורה. וכיוון שרופאים אמרו לו שימיו ספורים, הוא לא יודע אם זה חודשים או שנים, הוא עושה חשבון, מה עשיתי כל החיים, ביזנס הרבה עשיתי, אבל הביזנס אמיתי, כי הוא חייך ואורך ימיך, לא כך ניצלתי. החלטתי שנצל את הימים האחרונים, את התקופה האחרונה על הידמות בתורה, הרבה ללמוד אני לא יודע, אבל עם הגמרה של ארטסקול, עם האנגלית, אני מנסה להבין, לא תמיד אני מבין, אבל עד הרבה אתה יכול לעזור לי, אני מאוד אשמח, כי זה הדבר האחרון שנשאר לי לעשות פה בעולם הזה, אני רוצה לנצל אותו עד תומו. ולכן אני לא מפספס, לא מאחר, מוישה פולצ'ק מאוד מתרגש, מאחל לרפואה שלמה, ואומר לו, כל שאלה בגמרא שאתה לא מבין, תבוא לשאול, אני אעזור לך מה שאני אוכל, ונסה לעודד אותו כמה שהוא יכול. וככה זה ממשיך במשך כל הקיץ, נוצר קשר ביניהם, וככה ממשיך. לקראת סוף הקיץ, יום אחד רב מוישה פולצ'ק נכנס ורואה שהיהודי הזה ממש עצוב, שבור, ניגש אליו ואומר, ידידי היקר, מה נשמע, מה קורה? אומר ליהודי, המצב מתדרדר, רופאים לא נותנים לי הרבה תקווה, ממש הם לא יודעים אם זה ימים או שבועות. התחלתי לחשוב, מה יש לי לעשות בעולם הזה? גם הקצת שאני בא ללמוד, אני לא מבין את רוב, אני אף פעם לא למדתי בישיבה, אני בקושי מבין את הגמרא, גם שאני שואל כל מיני תמיד חמי מתבייש, שאני לא תמיד מבין מה שמסבירים, מה יש לקודש ברוך מהלימוד שלי, אין לי מה לעשות, היהודי בוכה ועצוב. אומר רב מוישה פולצ'ק, יהודי יקר, אתה מאמין בהשגחה פרטית? אומר לי, בטח, בוודאי שכן, חונכנו על כך. אומר לי, אתה לא תאמין איזה השגחה פרטית הולך להיות כאן. או איזה השגחה פרטית קרה לי אתמול. יהודי פגש אותי וסיפר לי סיפור, סיפור ששומעים אחד במילניום. אני לא הבנתי על מה זכיתי לשמוע כזה סיפור, הבנתי שיש פה השגחה פרטית שכנראה אני צריך לחזק איתו איזה יהודי. הבנתי שהולך להיפגש עם איזה מישהו, איזה אירוע, לא ידעתי מה, ועכשיו אני מבין למה. כנראה הסיפור הזה היה בשבילך. אתה רוצה לשמוע סיפור של השגחה פרטית? תשמעו סיפור. הוא מספר לו שהיה בחוץ לארץ, באירופה, באיטליה, היה מאסטרו מנצח של מקהילות, קראו לו טוסקניני, הוא היה מגדולי המאסטרוים שהיה, והיה גם סוג פרפקציוניסט, היה מתפקד בצורה מושלמת, והיה מנהל את הקונצרטים הכי גדולים באירופה, שהיה היה מגיע לפעמים 120 נגנים, והיה מנצח כולם בכזה אומנות, מכל אירופה היו באים לשמוע אותו. היה איזשהו ג'ורנליסט, איזו עיתוני, סופר, שהחליט לכתוב עליו ביוגרפיה, אז הוא יצר איתו איזשהו קשר, איזשהו רעיון, אינטרוויו, ואמר לו, אני רוצה לראיין אותך, אני רוצה לכתוב עליך ספר, כאיזה סלבריטי, כאיזשהו דמות, ביוגרפיה שלך. נו, תוסקני להב כבוד, הוא הסכים, הוא התחיל לרשום, והיה נפגש איתו, והיה כותב על הקריירה שלו. יום אחד הוא מתקשר אליו אותו סופר, והוא אומר לו, אני רוצה ניפגש היום, הוא אומר לו, תוסקנין, אני מתנצל, היום אי אפשר. ומה קרה? הוא אומר, היום אני לא יכול להתחמק, אבל כמו העיתונאים יודעים להיות נודניקים, אז הוא לא ויתר לו. הוא אומר, תגיד לי, מה קרה? אולי אפשר לסדר את זה. הוא אומר לו, תקשיב, היום בלילה הולך להיות הקונצרט השנתי הידוע, והפעם לא לוקחו אותי, לוקחו את המתחרה שלי, והולכים להשמיע את זה במדיה, ואני חייב, אז כנראה לא היה אפשר לראות את זה ויזואלי, זה היה יותר שמיעתי. אני חייב לשמוע ולהקשיב, לראות מי המתחרה שלי, מה היכולות שלו. ולכן אני רוצה שקט, אני רוצה אף אחד פה. אומר לו העיתונאי, וואו, זה בדיוק סקופ בשבילי, לראות איך אתה מתמודד. אומר לי, דווקא בגלל זה אני לא רוצה אותך, אומר טוסקניני. אבל העיתונאים יש להם את הדרכים, הוא שיגע אותו, עד שטוסקניני הסכים בתנאי שיושב בצד ולא ידבר מילה. הוא הגיע שם, והקו הגיע שעת הערב, הוא פתח את הכלי, והוא מתחיל להקשיב ומסתובב הלוך וחזור בהתבוננות. אחרי שנגמר הקונצרט, העיתונאי מקשיב, הוא מתענג, הוא ניגש לטוסקני, שואל אותו, תגיד לי, נו, מה אתה אומר? הוא אומר, היה נחמד, אבל נגיד לך, היה חסר. היה חסר צלילים, לא יודע, היה חסר משהו. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה כזה בעל גאווה? אתה לא יכול לפרגן למישהו אחר? הוא אומר, אני אמר לך את האמת, אתה לא רוצה. הוא אומר לי, אתה בעל גאווה, אתה מפרגן שיש עוד אנשים מוצלחים, אני התענגתי כל כך. בקיצור, הוא התחיל להתווכח, הוא יצא בכעס העיתונאי, אתה בן אדם, אגואיסט, טעק את הדלת ויצא החוצה. אבל בכל אופן, הוא חשב שטוסקני אמר את זה כזה עוצמה, בוא נבדוק את הדברים, כי עיתונאי היה לו קשרים, הלך לברר באותו מקום, הגיע למי שניהל את אותו קונצרט, שאל אותו, תגיד לי, מה היה שם באותו ערב? היה חסר משהו? הוא אומר, למה אתה שואל? הוא הסביר לו את כל הסיפור, הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אם אתה שואל, היה צריך להיות 120 כלים, 15 מהם כנרים, ואחד מהכנרים לא הרגיש טוב, היה רק 14 כנרים. זאת אומרת, באמת היה חסר. ועד כדי כך, אומר התעונאי, הוא הצליח לקלוט. אומר לי, זאת אומרת, מרוב שנים הוא יודע את הכל צליל, עד כדי כך, זה מדהים. הוא אותו לילה חזר, ביקש סליחה, אומר לי, תשמע, אתה גדול, אין לי מילים, אני בקש סליחתך, אתה שמת לב, עכשיו אני מבין מה שהתכוונת, לא התכוונת, רק אמרת שנכון, זה מה שאמרתי, היה חסר צלילים, היה נחמד מאוד, רק אמרתי, היה חסר צלילים. אומר מוישה פולצ'ק, לאותו יהודי אמריקאי, אתה שומע את הסיפור הזה? תקשיב טוב לסיפור. מה זה מספר לנו? יהודי בעולם הזה, כל יהודי הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא מנצח, יש לו סימפוניה שלם, כל יהודי יש לו צליל, הלי בצלצלי שמע, הלי בצלצלי שרועה, כל יהודי יש לו צליל שהקדוש ברוך הוא לא יכול בסימפוניה בלי הצליל שלו. הקדוש ברוך הוא שם לב, אתה אומר מה הקדוש ברוך הוא יש לתורה שלך, יש פה מגידי שיעורים, ראשי כוללים, שהקדוש ברוך שמח איתם, התורה שלי שאני לא מבין כלום, יהודי שבקושי מבין גמרא, לומד בארטסקול, לא מבין מה שהוא לומד, אבל תבין, זה בגלל שאתה לא מבין, אתה כמו אותו עיתונאי, שלא מבין במוזיקה, ולכן אתה מזלזל בשירה שלך, בצלילים שלך, אבל בורא עולם, הרי מבין שכל יהודי יש לו שיר, יש לו צליל, והקדוש ברוך הוא שמיודע את ההרמוניה של הבירה ומנהל הסימפוניה, לא יכול בלעדיך. תמשיך, תתחזק, הקדוש ברוך הוא צריך את הצליל בשביל הסימפוניה וההרמוניה של הבריאה. היהודי כל כך בכה והתרגש, חיבק אותו, אמר לו, רב מוישה, ניחמתנו, ניחמתנו, תודה רבה. היהודים בעצם נפרדו, חזרו בחורף בחזרה לניו יורק, כל אחד למקומו, ובחורף פגש רב מוישה פולצ'ק יום אחד את הבנים של אותו יהודי, שואל אותם מה שלום אבא, אמרו להם הבנים, אבא סיים את השיר שלו, סיים את תפקידו, עלה לבזן שמעלה, לא מזמן, אבל אנחנו חייבים להגיד לך תודה רבה. אין לך מושג כמה שחיזקת את אבא בזה שסיפרת לו את הסיפור. אבא עד רגע אחרון שהיה חוזר מטיפולים כימותרפיים, הוא היה פשוט רץ בתוך הסלון, רץ לארון, מוציא את הגמרא ארטסקול, היה יושב בכיסא שלו, פתח את הגמרא, התחיל להגיד, הרי אני הולך לשיר בסימפוניה של הבורא העולם, הקדוש ברוך הוא אוהב כל צליל של כל יהודי, ועכשיו אני מצטרף לסימפוניה, והיה לומד בכזה דביקות, עד שהוא היה נופל מרוב שלא היה לו כוחות. אין לך מושג כמה כוחות נתת לאבא, הורים יקרים. כל ילד הוא שיר, יש לו צליל. אתם הורים צריכים ללוות את הצלילים האלה לנצח, שהקדוש ברוך הוא שהמנצח הגדול, יזכה ליופי שהסימפוניה של הבריאה, ובעזרת השם, בזכות השירים האלה יתחבו לשיר, השיר הגדול של ושום נושיר, שיר חודש, ונזכה כולנו לגאולה שלמה מתוך רוב נחת במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל, זה היה מעניין. אם תרצו אתם להתייעץ עם הרב בכל הקשור לחינוך ילדים ובכלל, אולי להזמין את הרב להרצאה באזור מגוריכם או לסדנאות שאתם עושים, המספר בלשכתו הוא 03-644-1180, 03-644-1180.
תפילו, מילוי כבוד, לא תחילו, מילוי כבוד, לא תפילו, כגוף בלי נשומות. תפילו, מילוי כבוד, לא תחילו, מילוי כבוד, לא תפילו, כגוף בלי נשומות. המספר אל צורך שיחוון בליבוי, צורך צורך שיחוון בליבוי, המספר אל צורך שיחשב כאילו שחיפתו כנגדוי. המספר אל צורך שיחוון בליבוי, צורך צורך שיחוון בליבוי, המספר אל צורך שיחשב כאילו שחינו כנגדוי. תפילו, אלוהי כבונו תחילו, אלוהי כבונו תפילו, כגוף בלי נשמות. תפילו, בלוי כבונו תחילו, בלוי כבונו תפילו, כגוף בלי נשמות. המספר אל צורך שיחבר בליבוי, צורך צורך שיחבר בליבוי, המספר אל צורך שיחשב כאילו שחינה כנדוי. המספר אל צורך שיחבר בליבוי, צורך צורך שיחבר בליבוי, המספר אל צורך שיחשב כאילו שחינה כנדוי.
הכבוד. המספר לצורך שיחבן בליבוי, צורך צורך שיחבן בליבוי, המספר לצורך שיחשב כאילו שחינדו כנדוי, צורך 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 שיחבן שחינוק כנדוי, מילוי כוונות מילוי כוונות תפילו כגוף כלי נשומות, תפילו מילוי כוונות תחילו מילוי כוונות תפילו כגוף כלי נשומות, המספר לצורך שיחבר בליבוי, צורך צורך שיחבר בליבוי, המספר לצורך שיחשב כאילו שחינדו כנדוי, המספר לצורך שיחבר בליבוי, צורך צורך שיחבר בליבוי, המספר לצורך שיחשב כאילו שחינדו כנדוי, תפילו אלוהי כוונו תחילו אלוהי
בקצב היום המהדורה התורנית. נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיני בקצב היום. אנחנו ממשיכים עם הפינה שלנו, ובפעם הקודמת כמובן דיברנו על מלאכת ההיפוך, איך מהפכים את הדברים ממצב של חורבן למצב של בנייה. דיברנו על הכוחות של האדם, וכעת אנחנו רוצים ליישם את זה גם בתוך הבית שלנו. בית המקדש היה בניין, בית המקדש תלוי בתו בבית של האדם. כלומר, היום אין לנו בית המקדש. אין לנו בית המקדש. בית המקדש שלנו חרב. בית המקדש זה היה המקום הממזג ביותר של כל העולם כולו. ציון בכלל יופי. ציון היה בה את כל הכללות של היופי בעולם. כל המיזוג נמצא שם. אבל נחרב בית המקדש, ואז בית המקדש עבר למקום הפרטי של האדם. בבית שלו. בשלום בית שלו. כשיש שלום בית, אז כתוב שהשכינה שורה. כמו שהשכינה הייתה שורה בבית המקדש, כך כשיש שלום בית אצל האדם, השכינה שורה אצלו בתוך הבית. להמשיך את בית המקדש אצלי בבית. אם אתה רוצה לבנות את בית המקדש שחרב לנו, אתה צריך לבנות את הבית שלך. כל בניית בית בישראל, כתוב כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. כי בעצם הבנייה של הבית, השלום בית של הבית, זה מכניס את הקדוש ברוך הוא בבית, ואז שוב פעם השכינה שורה, כמו שהיה בבית המקדש, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אותו דבר כאן, ועשו לי בית, ועשו שלום בית, ושכנתי בתוכם. ואז אני בא ונכנס. ובמילא ככה בונים את בניין בית המקדש. כמה שהשלום בית שלנו יהיה גדול, כך בית המקדש שלנו יהיה גדול. ולכן כשמתנהגים נכון ורואים את הדבר בצורה נכונה ועושים את המצב ההפוך, כמו שאתה מסתכל על עצמך, אתה יכול להסתכל על הצד השני גם כן. כמו שאתה מסתכל על עצמך שאתה זקוק ל-1, 2, 3, כך באותה מידה אתה יכול להפוך את זה ולהסתכל באותה מידה בדיוק על הצד של אשתך, שגם היא זקוקה ל-1, 2, 3. זאת אומרת, אתה מהפך את הדברים בצורה נכונה. דיברנו שכל המלאכה של האדם זה להפוך את השלילי, לעשות אותו חיובי. יום אחד היה לי הרצאה בעפולה. הטלפון של האוטו מקולקל. הנהג אין לו טלפון. הגעתי לעפולה לאירוע, ואני מקבל טלפון. מאיפה? אין לי טלפון. אשתי מתקשרת לאולם, ומודיעה להם שמה, שמתי שבעלי יסיים את ההרצאה, מבקש שיתקשר דחוף הביתה. טוב, אני סיימתי את ההרצאה, אין לי טלפון. בעל האולם אומר, אדוני, אשתך התקשרה, תתקשר. אמרתי, אם אשתי מתקשרת, זה סימן טוב. כנראה שהולך להיות בשורות טובות. אני מתקשר הביתה, ואז אשתי אומרת, מזל טוב. אמרתי לה, מה מזל טוב? התבטלה לך הרצאה. אצלנו כשמתבטלת הרצאה, אנחנו עושים מזל טוב. למה? זה הזמן שאני יכול לצאת עם רעייתי, ללכת, לדבר. יש לנו זמן, זמן איכות. והנה, היא אומרת לי, תראה, מכיוון שהתבטלה הרצאה, ויש לנו אירוע משפחתי, אז אני הודעתי להם שהרב לסרי יגיע. והם יודעים כשהרב לסר יגיע, אז מסתם יהיה שמח באירוע. טוב, אמרתי בסדר גמור, אמרה לי תראה שעה רבע לשמונה, אתה יוצא לכביש הסרגל מעפולה, משם נכנס לאזור של אום בלפחם, משם עולה לכביש 6, שעה ורבע אתה בבית, בתשע אני כבר אהיה מוכנה, וככה נצא, נוכל לצאת לאירוע. טוב, אני מיד אומר לנהג קדימה, נוסעים, רק נכנסים לכביש הסרגל, אנחנו פוגשים פקק מכביש הסרגל עד אום אל-פחם. זה בערך עד כביש 6 כמעט. זה היה 26 קילומטר לפחות. אני אומר לנהג, תמהר, אומר איפה אני מהר? מה אני עלה למכוניות? אי אפשר, לא יכולים. טוב, אז לאט לאט נעשה. אין טלפון, אין תקשורת עם האישה. אני מגיע הביתה בשעה 11. 11 בלילה. הנהג לוקח את הסל של הספרים, מביא לי את זה הביתה, אני נכנס, והוא עומד בפתח של הדלת. איך שאני נכנס, ואשתי רואה אותי, תשמע, זה לא ככה, זה לא יכול להיות, אנחנו דיברנו איתם, אמרתי להם שאתה תבוא, ואני אמרתי לך להזדרז, אמרתי לה, את צודקת, זה הכל אני אשם, אבל לא תיקעתי את הטלפון, וגם כל האיחור הזה, ואני אשם בזה, אני הייתי צריך למהר יותר, וזה, והיא צועקת, לא, זה לא יכול להיות, מחכים, זה לא יפה, מה נעשה, ואיך נעשה, וככה היא מדברת, והכל, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אליי, ויצאנו. הנהג לוקח אותנו לאירוע. אנחנו נוסעים, היא אמרה, בוא נראה, אולי עוד נשאר מישהו שם לפחות, נגיד להם מזל טוב. יוצאים לאירוע, אחרי רבע שעה נסיעה, היא אומרת לי, מה באמת היה לכם שאיחרתם? אמרתי לה, היה פקק של 26 קילומטר. אמרתי לי, פקק 26 קילומטר? תאמין לי, המדינה הזאת כל הזמן יש לה פקקים, ויש בעיות וכבישים ותיקונים, וכל הזמן ככה, העיקר שבאתם בריאים, ברוך השם, העיקר שאתם פה. היא יצאה לאירוע, אומר לי, הנהג, הרב לסרי, הסנדלר הולך יחף. אתה עושה שלום בית לכל העולם, ואתה בעצמך אין לך שלום בית. הנה, תראה, היא צועקת, תשמע, וזה, וככה, ואתה מאחר. ואתה במקום להגיד לה שהיה פקק, אתה אומר לה, צודקת, באמת הייתי צריך למהר, אני אשם. מה זה הדבר הזה? מה זה היית צריך למהר? מאיפה אתה מהר? מהצד האחורי של האוטו לצד הקדמי? הרי אני נסעתי איתך. אנחנו לא הלכנו לטייל בשום מקום. היה פקק. למה לא אמרת לה מההתחלה, היה פקק? למה חיכית עד שנסענו באוטו, ואחר כך שאלות לך, היה פקק? הרי כששאלת אותה, והיא אמרה לך, ואמרת לה, היה פקק, אז היא אמרה, ברוך השם שהגעתם זה, ברוך השם שאתם בריאים, היית צריך להגיד לה את זה מההתחלה. היה פקק, והיית חוסך את כל הוויכוחים ואת כל הדיבורים. אמרתי לו, תראה, כדאי שתמשיך להיות נהג כל ימי חייך, ולעולם אל תתעסק בנושא של שלום בית. אתה פשוט תגרש חצי מעם ישראל. אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה לא מבין איך מתנהגים? אתה ככה חושב? בוא, אתה יודע מה? בוא נעשה ניסיון. בפעם הבאה שנאחר, אני אגיד לה כמו שאתה חושב. היה פקק. ובאמת, אחרי יומיים פתחתי כנראה פה לשטן, היה פקק. הגענו בשעה מאוחרת הביתה. אנחנו מגיעים, שעה וחצי איחור, וגם כן היא רצה לצאת איתי. ואנחנו מגיעים, ואמרתי לו, תעמוד ליד הפתח, עכשיו אני הולך להגיד לה, היה פקק. היא מחכה שעה וחצי בבית. היה פקק. איך שנכנסנו הביתה? אמרתי לו, תעמוד, היא לא יודעת שאני עושה עליה ניסיונות עכשיו. איך שנכנסתי, אמרה, אתה רואה, זה כבר פעם שנייה, וכבר דיברתי איתך, ותזדרז. אמרתי לה, תרגעי, היה פקק. ורק אמרתי, היה פקק, והפקק יצא. יצא. מה זאת אומרת? איזה פקקים? על מה אתה מדבר? מה פתאום פקקים? תמיד שצריכים להגיע הביתה יש פקקים, בחוץ כשצריכים להגיע לכל מיני מקומות אין שום פקקים. פתאום עכשיו יש פקקים, מה אתה מדבר? וזה. אמרתי לנהג, מה אתה אומר? אומר, אני משתגע. מה קרה? אבל באמת היה פקק. אמרתי לו, אז בוא תלמד. יש פרסומת שהיא כמעט הפרסומת היחידה שאפשר לאמץ אותה. אל תהיה צודק, תהיה חכם. יש הרבה אנשים צדקו מאוד על הכביש, אבל הם נמצאים בעולם הצדק, הם נמצאים גם בעולם הבא, אחרי שהם רצו להיות צודקים. צריכים להיות חכמים. אל תהיה צודק, תהיה חכם. אמר לי איך? אמרתי לו, זה מלאכת ההיפוך. אני מגיע הביתה. יש אישה בבית מחכה שעתיים מ-9 עד 11, מאופרת, רוצה לצאת לאירוע. אתה מגיע לבית. ברגע זה אתה חושב על עצמך. מה? היה פקק? אני איחרתי, זה לא באשמתי, ניסיתי לעשות הכל, ולא הולך. יפה, אתה צודק. אבל אם אתה חכם, אתה הופך את הכל. תפסיק לחשוב על עצמך, ותחשוב שמאחרי הדלת עומדת אישה, ששעתיים מאופרת, מחכה לצאת לאירוע. אתה יודע מה מצבה של האישה הזאת? לא עליכם ולא עלינו, ולא על כל עמו ישראל, ואמרו אמן, נצח, סלע ועד. היא הולכת וחוזרת ומדברת עם עצמה. זה לא יכול להיות, אבל אני קבעתי איתו ודיברתי. וזה לא זה, זה כנראה הגנים של אבא שלו. זה הכל בא מהמשפחה, זה לא ייתכן ככה. וככה היא מתמלאת בחומר נפץ, ונהיה לה בלון כזה גדול, ואתה רוצה עכשיו לפתוח את הדלת, ולסתום את כל הבלון הזה עם איזה פקק שהיה. אתה חושב שזה יצליח? אתה לא מבין שהאישה לא מעניין אותה עכשיו אם היה פקק או לא היה פקק, לא מעניין אותה אם אתה צודק או לא צודק. מעניין אותה רק דבר אחד, יש לי כיתור, יש לי בלון נפוח שאני חייבת קודם לפרק אותו. אני לא מסוגלת לשמוע אף אחד ברגע הזה. ואם אתה חכם, אתה עושה מלאכת ההיפוך. אתה הופך את זה, יושב, שומע את מה שהיא אומרת, ואתה מצדיק אותה על כל מה שהיא אומרת, עד שהכיתור יוצא. כשהכיתור יצא, והיא שאלה באוטו, נו, למה באמת היא ראתה שהבנו אותה? היא ראתה שקלטנו מה שהיה לה במשך השעתיים. ואז כשהיא שאלה, אז אמרנו לה, היה פקק. התשובה יכולה להתקבל על הדעת. ואז היא אומרת, ברוך השם שבאתם בריאים, ברוך השם שהכל בסדר. זה מלאכת ההיפוך. להפוך את הדברים האלה. בשביל זה, חיברתי היום את הספר, שיצא ממש לפני שבועות מספר, ספר בנושא נישואים, שנקרא נישואים עם רגש. איך אפשר לשמור את הרגש, למשך כל זמן הנישואים. והספר הוא קומפקטי וטוב לכל אדם בישראל שיקרא אותו, ועדיף לקרוא אותו יחד עם האישה. יש שם דברים קומפקטיים איך לעשות את מלאכת ההיפוך, לקחת את הדבר השלילי ולהפוך אותו למצב חיובי. ככה אנחנו נוכל לבנות את בית המקדש. כשבית המקדש הפרטי שלנו ייבנה, ככה ייבנה גם בית המקדש הכללי. תודה רבה.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי. הפוגה קלה נוספת ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה.
Oh, no. תרצה רוחה קבל מנת עמך סבנו תרנו תרנו נועה ענה ענה וחור
בקצב היום, מהדורת ימי בין המצרים, השביעית במספר. זה הזמן להגיד שלום לרב יונתן ענווה.
שלום אלעד, שלום ישראל, שלום מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים ממש מהנקודה שעצרנו מההרצאה אתמול. אתמול העלינו את הנקודה שההצלחה הגדולה ביותר של האדם היא הנישואין שלו. ראינו שיש לזה סימוכין, גם מספר בראשית, גם הקדוש ברוך הוא שמזווג זיווגים ומהמערל שסיפר לנו שהקדוש ברוך הוא משמר את הזוגיות שלנו רגע רגע. ושאלנו שאלה מאוד פשוטה שכולנו מתחבטים בה כמובן, אם ככה למה לא תמיד זה מצליח? למה לא כל בני אדם זוכים לשלום בית? למה לא כולם שמחים במה שיש להם? אתם יודעים שפעם אחת היה אדם שהשם ירחם נפטר לבית עולמו. הוא עלה לבית דין של מעלה. ואמרו לו, אדוני, תשמע, אנחנו לא יודעים מה להגיד לך, אבל השם שלך לא נמצא במערכת. אתה יודע מה? תזכה מן ההפקר, לך לגן עדן. הבן אדם מגיע לגן עדן ואומרים לו, מצטערים מאוד, אבל השם שלך לא מופיע פה, אין מה לעשות, מה נשאר? רק גיהנום. הולך לגיהנום, אומרים לו, אדוני, הבשורה הטובה, שהשם שלך גם לא נמצא אצלנו, אתה יכול לחזור לקבלה. הוא חוזר לקבלה ואומר, חבר'ה, תשמעו טוב. אני לא בגן עדן, לא בגיהנום, לא אכפת לי איפה אני. דבר אחד בטוח, לאשתי אני לא חוזר. זה נשמע קצת מצחיק, נכון? אבל תדעו לכם ש-58% מאוכלוסיית העולם לא מסכימים לחזור לבני הזוג שלהם במידה והבית הזה יתפרק, או במידה והם יצליחו לבוא ולייצר זוגיות פעם נוספת בעולם הזה. אם ככה, למה? למה בני האדם לא מצליחים לבוא ולשמר את ההצלחה הגדולה שהם קיבלו מהקדוש ברוך הוא שזה נקרא בית? היום נעמוד בעזרת השם על כמה נקודות. הנקודה הראשונה שהתחלנו בה בשיעור הקודם זה השוני לאחר החתונה. בואו ננסה לבוא ולחשוב לרגע. אם אני עכשיו יש לי מוצר ואני מעוניין לבוא ולמכור את המוצר הזה, מה הדבר הכי טבעי שאני עושה? אני בא ומעצים את היתרונות, אני בא ומעלים את החסרונות. אני מעוניין שכמה שיותר אנשים יבואו ויקנו את המוצר הזה, כי אני מאמין בו, כי אני חושב שהוא טוב, ומבחינתי החסרונות הן מינוריות. מה שקורה בפועל, שברגע שרכשת את המוצר וזהו, זה כבר שלך, פתאום אתה מגלה שלא הכל כמו שחשבת, פתאום אתה מגלה שיש חסרונות כאלה ואחרים, ואז פשוט מאוד, אם אתה אדם שיש לו אפשרויות לבוא ולתקן, אתה אדם שמקבל את מה שנעשה, אתה רואה שהכל לטובה, אז אתה חי עם זה וטוב לך עם זה. אבל אם אתה אדם שרוטן כל הזמן והדברים לא מסתדרים לך, כנראה שאת המוצר הזה אתה תרצה להחזיר. בדיוק זה מה שקורה בזוגיות. הרבה אנשים נפגשים ושואלים וחוקרים, ופתאום הם רואים שלפני החתונה, הבת זוג הייתה כל כך עדינה, כל כך עדיבה, כל כך נחמדה, ופתאום אחרי החתונה אתה מגלה שיש לך אישה שלפעמים כועסת, היא לפעמים מרימה את הכל, היא פעמים רבות חסרת סבלנות, ואתה אומר לעצמך, רגע, זה לא המוצר שרכשתי. שאני באתי לבוא ולרכוש את המוצר הזה, במרכאות, כן? אני חשבתי על דבר אחר לחלוטין. את רואה לפניך, בחור מסודר, מגיע עם עניבה, מתוקתק, ופתאום את שוכחת שאחרי החתונה גם הוא ילך עם פיג'אמה בבית, כן? חוץ מכבודכם. את לא תמיד תראה אותו שבדיוק העניבה מתאימה לו לג'קט, לפעמים הוא יהיה גם מרושל קצת. ואת אומרת לעצמך, איך זה יכול להיות? מאיפה השוני הזה נפל עליי? את צריך לדעת, חברים יקרים, מי שפגשתם בפגישה הם אנשים אמיתיים. הם אנשים אמיתיים, רק מה? החיים זה לא עולם של פגישות. החיים זה לא פגישה של לובי בבית מלון. החיים הם תשלומים, הם מתחים, הם לידות, הם חגים, הם זמנים שלפעמים מחלוקות ומריבות. לא כל החיים אדם חי בצורה שהכל טוב והכל מסתדר. פעמים רבות יש גם תקלות בדרך, ואת התקלות האלה אנחנו צריכים למנף להמשך הזוגיות שלנו. דווקא אנחנו, בתור אנשים שומרי תורה ומצוות, שאנחנו רגילים לחיים של אתגר, מיום שנולדנו, אנחנו צריכים לבדוק מה כשר ומה לא כשר. יש מקומות שאנחנו יכולים ללכת ויש מקומות שאי אפשר ללכת. יש ימים שמותר לנו להחזיק טלפון ויש ימים שאי אפשר כי זה מוקצה. אנחנו רגילים לבוא ולהגביל את עצמנו. פעמים רבות גם קל לנו יותר להכיל דברים. כי אנחנו יודעים שהכל משמיים והכל רצונו יתברך. גם בזוגיות יש את זה. גם בזוגיות שאתה רואה שיש לך לפעמים קשיים. קשיים שאפשר לחיות איתם. אתה צריך לדעת שיש יד מכוונת, והכל זה ברצונו יתברך, ולא על כל דבר אתה תבוא ותתלונן ותערער את הבית הזה חלילה וחס, כי גם אם יש שינויים ממה שציפינו או מה שחשבנו, זה עדיין לא אומר שזה לא הצלחה. זה עדיין לא אומר שהמוצר הזה הוא לא מוצר מושלם. רק מה? יש לו דברים שאפשר לשפר אותם, וזה למעשה חיי הנישואים, לבוא לשפר ולהשתפר ביחד, עד שמביאים את המוצר המוגמר. דרך אגב, זה לא רק בדפוסי התנהגות, זה גם מבחינה ויזואלית. אנשים צריכים לזכור שמה לעשות, עם השנים אנחנו מתבגרים, ולאט לאט אנחנו משתנים, ואנחנו כבר לא נראה אותו דבר. אנחנו לא תמיד נהיה אותם צעירים נחמדים ויפים שהיינו לפני החתונה. עוברים להם השנים, ולאט לאט אנחנו משתנים. ואנחנו בתור אנשים שומרי מצוות יודעים, על המושג שאל תסתכל בקנקן. אשתך זה לא רק איך שנראית, בעלך זה לא רק איך שהוא נראה, זה הרבה הרבה מעבר לזה. אתם יודעים, אני מכיר זוג שהם מאוד התאימו אחד לשני, והם באמת החליטו שהם הולכים להקים בית. היה דבר אחד שמאוד הפריע לחתן, לכלה היה אף לא יפה. והוא מאוד התלבט בגלל האף שלה, אם להתחתן איתה או לא. הוא שאל את הראש ישיבה, הוא שאל את המשגיח, אמרו לו, תשמע, דבר כזה זה דבר שאפשר להכיל אותו, אפשר לנתח, תמשיך הלאה, לך על זה. לפני הפגישה האחרונה, שמחליטים שהולכים להתחתן, פנתה אליו הקלה ואמרה לו, תשמע, אני מרגישה שיש משהו שמפריע לך, אני מבקשת ממך שתשתף אותי. הוא מאוד התבייש, הוא נהיה אדום, הוא לא ידע מה להגיד לה, ואז הוא סיפר לה, שהאף שלה מפריע לו. היא אמרה לו, אין בעיה, זה גם מפריע לי. אני בעזרת השם יעשה ניתוח באף, ואז הכל יהיה טוב. אבל אוטוטו היה חג הפסח, והם לא רצו לבוא ולחכות עד אחר ספירת העומר, אז הם החליטו שהם התחתנו, ואחרי החתונה היא תעשה ניתוח אף. הכל מסודר, הכל מצוין. עברה החתונה, עברו ימי ספירת העומר, עברו שלושת השבועות, עברו החגים, היא רצתה לעשות את הניתוח, ואז גילו שברוך השם היא כבר הרה, יש לה תינוק. אז אמרו, אם היא בהיריון, זה לא הכי טוב, זה לא הכי מוצלח, בוא נחכה. נולד הילד הראשון, ואז היה לו כמה ימים, כמה חודשים שאתה צריכה לנוח, עברה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד הפעם יש עכשיו בת בעזרת השם בדרך, אחרי 5 שנים. יש לזוג הזה כבר 3 ילדים. הם יושבים איזה מוצאי שבת, שהילדים כבר יושנים על איזה כוס קפה אחרי סעודה רביעית, ואז היא אומרת לו, תגיד לי, אתה יודע מה שכחנו? הוא אומר לה, מה קרה? היא אמרה לו, לא, לא, לא. אתה יודע מה שכחנו לעשות? לפני החתונה דיברנו שאני אעשה ניתוח אף, ותראה, שכחנו מזה לגמרי. הוא אמר לגברת, האף כבר לא מעניין אותי, מה שהיה היה, את אשתי אף על פי, ועם האף או בלי האף, אני תמיד אהיה איתך, זה כבר לא משנה. מה שהיה חשוב לי לפני, היום כבר נהיה לא חשוב לחלוטין. לכן מבחינתי את יכולה להישאר ככה, ואנחנו נישאר עם זוגיות מוצלחת. מה רציתי להגיד לכם בסיפור הזה? שגם דברים שלפעמים מציקים לפני החתונה, אחרי שהם מתבגרים ומשתנים, רואים את החיים בצורה שונה. לכן, גם אם הזוג השתנה ויזואלית אחרי החתונה, חברים יקרים, זה בסדר גמור, ככה הטבע, גם אתם השתניתם. לכן, אם אנחנו רואים שיש מישהו לפני החתונה ואחרי החתונה, ופתאום אנחנו מקבלים את הדברים בהפתעה, אז אני באתי לומר לכם, לא להיות מופתעים. לדעת שזה הדבר הכי טבעי בעולם. מי שהכרנו לפני, זה לא תמיד מי שנכיר אחרי. וגם אם יש שינויים, בוא נראה את זה בתור שינויים מבורכים. בוא נראה את זה בתור עוד ניסיון לבוא ולעמוד בו. נתפלל כולנו לקדוש ברוך הוא, שהשינויים האלה לא תמיד ישנו לנו. שהשינויים האלה לא תמיד יעמדו באוכרנו. נמשיך לבוא, לתמוך ולאהוב בבני הזוג שלנו. נדאג לזוגיות נכונה, נדאג לזוגיות של קדושה. וממילא הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע, ברכה וטהרה. מחר בעזרת השם נוגעים בנקודות האחרונות, מה גורם להרבה זוגות לבוא ולהרוס בתים שהם כל כך כל כך מוצלחים. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה לרב יונתן ענבה, ותודה לכם שבחרתם להעביר איתנו את השעה האחרונה. תודה למוטי קופפר, גם דוד לוין, קטי קלר, יריב חזן, ארי גוטלף, לוי כתובול. תודה לישראל שלמה, מי שערך והפיק אותנו. אני אלעד שבר, וכולנו ניפגש כאן שוב מחר עם ירצה השם למהדורה האחרונה לשבוע זה, עם עוד המון תכנים ופינות מעניינות. בהחלט מומלץ. שיהיה לכם המשך יום נפלא, להישמע. ביי ביי.
בקצב היום, בקצב...